שלום לכולם, ותודה שאתם שוב איתנו בפודקאסט של המועצה הישראלית לבנייה ירוקה, בשיתוף המשרד להגנת הסביבה, קודחים בראש. סדרה עוסקת בחיוב תקן הבנייה הירוקה בישראל. כזכור, בחודש מרץ קיבלה המועצה הארצית לתכנון בנייה החלטה שתקן ישראלי 5281 יהפוך למחייב בכל רחבי הארץ החל משנת 2021. במסגרת זו אנחנו מראיינים בעלי עניין בתקן, אדריכלים, קבלנים, אנשי שטח ובכירים מהרשויות בשאלות שעל סדר היום בכלל, ובהיבטים שונים של החלת התקן. אני אביעד שר שלום, ואני מנחה את הסדרה, אני מתכנן פיתוח בר קיימא ובנייה ירוקה, ושותף פעיל של המועצה בנושא אנרגיה מתחדשת, תנועה מקיימת, ניהול נגר וכלי המדינה שכונה 360. היום יש לי העונג לדבר עם עורך דין איתן עטיה, מנכ"ל פורום ה-15. איתן עמד מאחורי מספר תהליכים סביבתיים בערים הגדולות בישראל, החל מיוזמת אמנת האקלים של פורום ה-15 כבר ב-2008, דרך אימוץ התקן הישראלי בנייה ירוקה בערי הפורום ב-2013, וההשקה של תוכנית ברית ערים לאיכות חיים וסביבה ב-2018. כל הדברים האלה שהובילו אותנו למקום שבו אנחנו נמצאים היום. איתן הוא בעל תואר ראשון במשפטים בהצטיינות מאוניברסיטת חיפה, ובעל תואר שני בהצטיינות במנהל עסקים מאוניברסיטת תל אביב. הוא נשוי למיכל הפרסומאית, ואב לשני ילדים, ומתגורר בתל אביב. שלום איתן.
שלום וברכה.
איתן, היום ברור לכולם שבלי החלטת פורום ה-15 לאמץ את התקן הוולונטרי לבנייה ירוקה באופן מחייב, לא היינו משדרים את סדרת הפודקאסטים הזאת. אחרי שהמועצה הארצית החליטה לאמץ את התקן, להכיל אותו על כל הארץ, אתה יכול לשתף אותנו בתהליך שעברתם? איך עשיתם את זה?
טוב, קודם כל, חשוב ללכת קצת אחורה אולי בזמן כדי להכיר את ההיסטוריה. אני מניח שרוב האנשים לא מכירים את ההיסטוריה, אולי גם, אני לא בטוח עד כמה היא מעניינת את כולם, אבל לפחות אותנו, מבחינתנו, התהליך היה תהליך ארוך, הוא לא התחיל ב-2013, שבעצם כשקיבלנו את ההחלטה הזאת, אלא הוא התחיל הרבה לפני כן.
זה מעניין אותנו תהליך, כי אנחנו חושבים שיהיו תהליכים דומים בעתיד, בגלל זה אנחנו מנסים ללמוד קצת מההיסטוריה.
אז בשמחה אני אשמח לשתף. אנחנו התחלנו למעשה את כל העבודה בנושאי סביבה וקיימות בפורום ה-15 ב-2007, אוקיי? פורום ה-15 במקור הוקם בשנת 1999, התחיל את הפעילות שלו ממש היושב ראש שלנו מאז, אגב, רון חולדאי, שהוא גם ראש עיריית תל אביב יפו, ואמרה מצנע שהיה בזמנו אז בשלהי כהונתו כראש עיריית חיפה, הקימו את פורום ה-15 בשנת 99, אבל הנושא הסביבתי, נושא הקיימות, הפעילות בו התחילה ממש בצעדי הראשונים אך ורק בשנת 2007. ובשנה הזאת לקחנו שנה להיערך, בשנה הזאת מה שעשינו, אנחנו החלטנו לצרף את כל הערים חברות פורום ה-15, שזה רוב הערים הגדולות שכולנו מכירים, החלטנו לצרף אותם לאיזשהו מהלך בינלאומי של ארגון איקלי, מהלך שמטרתו למעשה באמצעות המדיניות העירונית והפעילות העירונית, לנסות להשפיע על הפחתת פליטות גזי חממה והפחתת מזהמי אוויר. זו בעצם הייתה המטרה הראשונה שלנו, הפעילות הראשונה, ואכן בשנת 2008, בתחילת 2008, צירפנו את כל הערים שלנו לממש הסכם, סוג של אמנה, קראנו לזה אמנת האקלים של פורום ה-15, זה היה ממש הסכם חתום בינינו לבין ארגון איקלי, על סדרה של צעדים, ממש מתווה תוכנית עבודה רב שנתית, עם סדרת צעדים שאנחנו עושים בתחומים שונים, בתחומי הסביבה והקיימות, שמטרתם היא להביא להפחתה של פליטות גזי החממה ומזהמי האוויר, שעליהם אחראיות הערים שלנו לייצר. אגב, זה קרה ב-2008, ואחד הדברים המעניינים אבל שהיו שם, זה שחלק מהמחויבות שנטלנו על עצמנו, הייתה לבצע אחת למספר שנים, לבצע סקר פליטות גזי חממה עירוני. מצד אחד, לבדוק מהם מקורות פליטות גזי החממה העירוניים, ומצד שני, לבדוק את הטונאז', את הכמויות לצידן. ומה שגילינו פה, בפעם הראשונה שעשינו את הסקר הזה, ולאחר מכן גם בפעם השנייה, ואגב,
באופן לא מפתיע,
וגילינו כמה דברים מעניינים, אבל אגב, זו הייתה הפעם הראשונה, אגב, שבאמת במדינת ישראל, היו באמת, בפעם הראשונה, באמת מספרים. באמת מספרים שיכולים לבוא ולהגיד, אוקיי, בעיר חיפה או בעיר נתניה או בעיר אשדוד, אלה הם המשפיעים העיקרים, המקורות העיקרים לפליטות גזי חממה, ואלה הכמויות, אלה הטונאז'ים. וגילינו אגב, זה היה צפוי שנגלה את המגמות האלה, אבל לא תיארנו לעצמנו ששיעור, העוצמה תהיה כזאת גבוהה. גילינו שבעצם כל מרכיב הבנייה, כל סוגי המבנים שנמצאים בעיר, אחראים בממוצע על סדר גודל של קרוב, כמעל 70%, קרוב לפעמים במקומות מסוימים, כ-80% מפליטות גזי החממה בעיר. כשהכוונה היא, כשאני אומר מבנים, הכוונה היא באמת צריכת האנרגיה של המבנים, כששוב אנחנו מדברים על זה שעיקר העיקרים בתוך צריכת האנרגיה, זה באמת החשמל, נושא החשמל.
וגילינו שבאמת... וזה לא שונה ממה שקורה בערים האחרות של איטלי. זה אפילו יותר קיצוני.
וזה, זה, 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 זה אפשר להגיד שזה היה דומה. תראה, גם אצלנו יש הבדלים. יש כמובן הבדלים בין ערים שונות במקומות גיאוגרפיים שונים בישראל, וגם כמובן תלוי באיכות הבנייה, גם של משרדים, גם של מסחר, גם של תעשייה, גם של מבנה ציבור, גם של מגורים כמובן, שזה עיקר העיקרים. אבל העוצמה של הדברים, של המספר הזה, פשוט הייתה מהממת. ואנחנו גילינו אז, רק לפני שאני מספר לך, התקדמנו, רק חשוב לי לציין שכשאני מדבר על השנים 2007-2008, שהתחלנו בפעילות הזאת, שאולי היום הפעילות הזאת נראית ונשמעת טריוויאלית לחלוטין, לכל אדם בר דעת, רק חשוב לזכור שב-2007-2008, בהרבה מאוד עיריות ורשויות מקומיות בארץ, חלקן גם בערים הגדולות, בכלל לא היו מחלקות איכות סביבה. כלומר, היו מחלקות שעוסקות בחומרים מסוכנים בחלק מהמקומות, בדברים שמחייבים על פי רגולציה כזאת יותר הנשכנית ויותר קלאסית, אבל לא היו מחלקות איכות סביבה, ובטח ובטח לא היו מחלקות קיימות. ולכן אז, גם שוב, אולי היום זה נראה טיפה יותר טבעי והגיוני לדבר על זה, אבל אז, נכון ללפני 13-12 שנה, זה היה אקט לא פשוט לבליעה, ולשמחתי הרבה, היה לנו שיתוף פעולה מכל ראשי הרשויות ומכל אנשי המקצוע ברשויות המקומיות, שהצטרפו לתהליך והסכימו להצטרף לתהליך הזה, באמת חתמו על אותו הסכם מול ארגון איקלי, והשקנו את זה ב-2008. אני חוזר לרגע לסקרים שעשינו, והממצא המדהים, גילינו באמת שהאחראי המרכזי על פליטות גזי החממה, בגלל ייצור אנרגיה, זה כל מגזר הבנייה, המבנים למיניהם על כל סוגיהם. וכמובן, המרכיב השני היה תחבורה, אם כי בפער גדול מהראשון. כמובן, תחבורה היא המרכיב הראשון בכל מה שקשור למזהמי אוויר. אבל לגבי פליטות גזי חממה, כמובן, המגורים. ואז הבנו, שאם אנחנו רוצים לבצע או לקדם הפחתה, או לקדם מדיניות שתהיה משמעותית ותביא להפחתה מורגשת, ניכרת, אנחנו נהיה חייבים להתמודד עם הסוגיה הזאת של בנייה. מכאן התגלגלנו למעשה לרעיון ולמחשבה על הסוגיה הזאת הגדולה שקוראים לה בנייה ירוקה. כלומר, אלה היו הניצנים. וזה מה שלמעשה, מה שקרה לאחר מכן, אנחנו, היו ערים שונות בפורום ה-15, כל אחת לקחה את הנושא הזה, כולנו הבנו שחייבים להתמקד בבנייה ירוקה ולקדם את זה. אגב, זה היה בד בבד עם הקמת המועצה לבנייה ירוקה, זה מאוד עזר לנו התהליך הזה של הקמת המועצה לבנייה ירוקה, וכל הערים הבינו שצריכות לעסוק בזה. ומה שקרה זה שכל עיר בחרה לה מדיניות קצת שונה. בסדר? כפר סבא, למשל, שהייתה הראשונה, הסנונית הראשונה, היא למשל החליטה שהיא מעצבת לעצמה אוגדן בנייה ירוקה. קראו לזה אוגדן בנייה ירוקה, עם הכללים שהיא חושבת לנכון לקדם אצלה. לעומת, למשל, עיריית רעננה, שהחליטה להצמד לתקן, אותו תקן שהיה בזמנו. לעומת עיריית תל אביב שבאה והחליטה שהיא עושה איזשהו שילוב, נגיד, בין השניים וכן הלאה, וכל עיר בחרה קצת איזו מדיניות שונה בתחום הזה. בשלב כלשהו, אגב, ואנחנו עודדנו את העיריות להתעסק בעניין ולחשוב ולשבור את הראש בנושא הזה. בשלב כלשהו, אגב, אחד האבסורדים הגדולים שקרו גם צחוק הגורל לפעמים איך עמדות משתנות, פנו אלינו, התאחדות בוני הארץ פנתה אלינו. אני זוכר את המנכ״ל אז פנה אלינו, ואמר לי, תשמע, איתן, אני חייב את עזרתך באיזה עניין. אמרנו, בבקשה, תשמע, הערים שלכם, שעיקר בנייה הארץ בערים האלה, פשוט משגעות אותנו. כל עירייה מבקשת מהקבלנים משהו אחר, זאתי אוגדן כזה, והיא אוגדן אחר, וזאתי תקן, והיא ככה, בוא, אני מבקש, הוא אמר לנו, תשבו ביניכם ותחליטו. על איזשהו משהו אחיד, וברור שלא ישגע אותנו כל כך הרבה. אמרתי לו, אתה יודע מה, אתה צודק, אני מרים את הכפפה. וכך למעשה, אנחנו בעקבות זה הקמנו צוות של מומחים, גם מתוך הערים שלנו, גם מומחים חיצוניים. אגב, עם המועצה לבנייה ירוקה, באמת, כמו שאמרתי, הייתה בתחילת דרכה, וזה עזר לנו מאוד. ואגב, גם עם נציגים של ההתאחדות בוני הארץ. ובמשך שנה ומשהו שנתיים, הוועדה הזאת עבדה בקצב פשוט מטורף, ובחנו בערך כל סוג של תקן ואוגדן שקיימים היו אז בארץ ובעולם, ולבסוף התקבלה ההחלטה, ההמלצה של הוועדה הזאת, הייתה לאמץ באופן הדרגתי, שפורום 15 יאמץ באופן הדרגתי, וגם הציע את הדירוג של העניין, לאמץ באופן הדרגתי את התקן הישראלי לבנייה ירוקה,
הוא השתנה,
שהוא באמת אכן עבר רוויזיה, והוא עבר כמה וכמה שינויים, והוא צריך לעבור, כי עוד יש בו הרבה מה לעשות, וגם היינו כמובן מעורבים בתהליך הזה של השינוי, בעקבות מה שעשינו בעיריות, אבל בעקבות ההמלצה הזאת על אימוץ מדורג רב-שנתי של העניין, התקבלה ההחלטה בשנת 2013, ביוני 2013 התקבלה ההחלטה ברמת ראשי הערים, לאמץ את התקן לבנייה ירוקה, שוב, באופן הדרגתי, זה לא בבת אחת, זה באיזשהו מתווה שמתפרס על מספר שנים, לפי סוגי הבנייה השונים גם, וכך
היום,
התקדם.
והיום, בדיוק 7 שנים אחרי, אפשר להגיד שהשלמנו את התהליך?
בהחלט כן. להגיד לך שזה היה הדבר הכי קל בעולם, וזה קרה באופן מיידי, אז לא. היו לא מעט קשיים בדרך, היו קשיים גם בעניין, מול התקן עצמו ומול מכון התקנים, היו קשיים מול משרדי ממשלה שונים. היה לנו קושי גדול, אגב, בדיוק שהשקנו את זה גם מול התאחדות בוני הארץ עצמה. מדוע? התאחדות בוני הארץ שביקשה מאיתנו לשבת ולהחליט...
הם לא ציפו שאתם הולכים להחליט על תקן משמעותי, חשבו שתלכו לפי המחנה המשותף הנמוך.
אני לא בטוח שזה מה שקרה, אני חושב שמה שקרה, או לפחות מבחינה עובדתית מה שקרה, זה שהתחלף שם השלטון, מה זאת אומרת? כלומר, היו חילופים שם של היושב ראש, והיו חילופי מנכ״ל, והגיע יושב ראש ומנכ״ל חדש, והם פתאום באו ואמרו לנו, מה זה הדבר הזה? מה פתאום? מה פתאום? מה אתם לוקחים לעצמכם את הסמכות? שאין לכם, זו הייתה טענתם, לקבל החלטות כאלה ולחייב. אצלכם דבר שהוא לא חובה ברמת מדינה, ואנחנו מבקשים שתחזרו בכם, ואם לא, אנחנו נגיש נגדכם עתירה לבית משפט מנהלי או לבגץ. ואז התחיל, אגב, היה דין ודברים שלם מול היועץ המשפטי לממשלה, היה ממש הליך של קדם בגץ שעשינו, כי אנחנו החלטנו שאנחנו הולכים עם זה עד הסוף, לא מבטרים. וזה הגיע ממש עד לרמה של קדם בגץ בפני היועץ המשפטי לממשלה ואחד המשנים שלו. והסברנו את עמדתנו, והסברנו את הנמקתנו המשפטית, מאין אנחנו שואבים לעצמנו את הסמכות הזאת, ולשמחתנו הרבה, וכמובן, למרות הכל, הצענו והמלצנו להתאחדות בוני הארץ, להמשיך להיות שותפים בתהליך, ולטייב אותו ולשפר אותו תוך כדי תנועה, ואנחנו הבטחנו גם להיות קשובים למצוקות של הקבלנים. ולשמחתנו, היועץ המשפטי לממשלה דאז קיבל, זה היה ויינשטיין הקודם, היועץ המשפטי הקודם, קיבל את עמדתנו ואמר שהיה ויוגש בגץ נגד פורום ה-15, אז היועץ המשפטי ומשרד הפנים יעמדו לצידנו. לשמחתנו, התאחדות בוני הארץ ירדו בהם מהאיום, ואגב, ומאז הם שותפים נהדרים, אני חייב להגיד, כי מיד אחרי זה התיישבנו ביחד, צירפנו גם אותם ועוד מומחים נוספים שהם ביקשו לצרף, צירפנו לצוות ההיגוי, לוועדת ההיגוי שיש לנו בתהליך הזה, ומאז הם שותפים, ועשינו איתם הרבה בדיקות ומחקרים יחד עם המועצה, ואגב, גם בהתאם לבקשה שלהם, את אחת הפעימות שהיינו אמורים לעשות כשנה, שנתיים, לאחר תחילת התהליך אצלנו, הם ביקשו לדחות את זה בשנה, וקיבלנו את עמדתם, ודחינו בשנה את אחת הפעימות. כלומר, הלכנו איתם יד ביד, והגענו להסכמות מאוד מאוד יפות. היו בעיות נוספות לאורך הדרך, אני לא אעלה פה את כולם, אבל, אבל, אבל היום אני יכול להגיד לכם שבכל ערי פורום ה-15, פלוס נוספות אגב, פלוס מספר ערים נוספות, זה לא רק ה-15 המקוריות שהקימו את הפורום, הצטרפו עוד ערים נוספות, יש כל הבנייה החדשה היום, בטח של מגורים, מתבצעת על פי התקן לבנייה ירוקה, לפחות בדרגה של כוכב אחד, יש לנו לפי ההחלטה שלנו במספר קומות גבוה יותר, זה כבר, בחלק מהמקומות זה כבר עשו שני כוכבים, אבל לא רק בזה, גם במבני משרדים, מבנים אחרים, וזה בהחלט עובד יפה מאוד היום בכל הערים שלנו, שוב, לאחר מאמצים ניכרים, אבל זה קורה.
אז אתה תיארת בעצם תהליך שהתחיל מהבנה של צורך עולמי, שזה משבר האקלים, שיש ארגון עולמי שהרים את הכפפה ואתם הצטרפתם אליו, ואז עשיתם פה תהליך של שיתוף בעלי עניין, ובתהליך מאוד מסודר של קבלת החלטות ואנגייג'מנט, מה שקוראים חיבור של עוד בעלי עניין, ואת התוצאות אנחנו מתחילים לראות עכשיו ברמה הלאומית. בעצם, היום אנחנו מדברים אחרי שדבר, שעוד הסימון נפל לעולם, הנושא הבריאותי ונושא המשברי. ובעקבות משבר הקורונה עלו לסדר היום הציבורי שאלות מוניציפליות רבות, שבדרך כלל נידונות בפורום מקצועיים לגמרי. ונדמה שלכולם ברור היום שמשברים רבים עוד עומדים לפנינו. ובין אם יהיו אלה משברים בריאותיים או מזג אוויר קיצוני, שהוא תוצאה של שינוי אקלים, עם המשברים האלה לא נוכל להתמודד כבר באמצעות הדממת החיים. ואני מבין שהיום אתם עוסקים בהיערכות של הערים, בוא נגיד בהתחלה שלכם, אנחנו מקווים שאחר כך זה יתפוס כמו אש בשדה קוצים, כי יש מצב שכל הארץ הזאת היא שדה קוצים, אתה יכול לספר לנו מה אתם עושים בעניין החוסן העירוני וההתמודדות עם משברים?
בהחלט, אבל אני חשוב לי רק ברשותך ליד מילה אחת נוספת בהקשר הבנייה הירוקה, במיוחד כיוון שהזכרת את תקנות הבנייה הירוקה החדשות שאושרו במועצה הארצית לתכנון ובנייה. חשוב לי בזה מילה אחת לבוא ולומר, אני מבקש מכל מי שמאזין ושומע ועוסק בתחום, נא לא להיות שעננים עם העניין הזה מסיבה פשוטה. התקנות האלה עדיין לא אושרו. האישור שהיה במועצה הארצית לתכנון ובנייה, חייבים להכיר את זה מבחינה משפטית, זה מאוד רגיש. מה שהמועצה הארצית לתכנון ובנייה עשתה, היא אישרה לעצמה להמליץ בפני הממשלה לאשר את התקנות האלה. הממשלה אבל עדיין לא אישרה את התקנות האלה. התקנות האלה עדיין לא נכנסו לתוקף. חשוב לזכור את זה, כי אנחנו לא יודעים איך יתנהג קבינט הדיור החדש, אם בכלל יהיה קבינט דיור. אנחנו לא יודעים איך יתנהגו עם זה שר הבינוי החדש ושר הפנים החדש ישן, שר הפנים שקיבל עליו בחזרה את כל מנהל התכנון. אנחנו לא יודעים אם הם יקבלו את המלצת המועצה הארצית לתכנון ובנייה מחודש דצמבר האחרון, ויאשרו את התקנות האלה. לכן אני מציע לא להיות שעננים, ואנחנו חייבים להמשיך לפעול כדי לוודא שגם הממשלה החדשה תאשר את התקנות האלה. בסדר?
אם חס וחלילה זה לא יאושר, אנחנו עושים עוד רעיון איתך וקוראים לכולם לעלות להפגנה, נכון?
תשמע, אם זה לא יאושר, אנחנו שוב חוזרים למצב ממנו התחלנו, שרק פורום ה-15 עושים בנייה ירוקה בערים שלהם.
לא, אין מצב, זה לא יקרה.
וזה לא דבר נכון שיקרה, ולכן, ואני חושב שגם המועצה וגם כולנו עבדנו, המועצה, אדם טבע ודין, אבל בעיקר המועצה שהובילה את זה, עבדו מאוד מאוד קשה כדי לאשר את התקנות האלה במועצה הארצית לתכנון ובנייה, ואנחנו חייבים אבל להביא את זה לקו הסיום מול השרים ומול קבינט הדיור ומול הממשלה החדשה, אחרת זה לא ייכנס לתוקף.
זה ברור.
וגם החשש הוא, אגב, החשש הוא שאם לא יאשרו את זה, זה עלול לגרום לאיזו תופעה אפילו יותר מסוכנת, שיתחילו לנסות לרוקן מתוכן גם את ההחלטה של פורום ה-15. כלומר, אם עד היום לפחות היינו כביכול רגועים במשהו, במרכאות, שלפחות פורום ה-15, ששם עיקר הבנייה בישראל, עובדים לפי בנייה ירוקה, אם לא יאשרו את התקנות האלה, אנחנו צופים
מצב
לא טוב. בדיוק. לכן חשוב להמשיך בזה, זה ככה, הייתי חייב לתת הערה הזאת כדי, כדי שאף אחד מאיתנו לא יעז להיות במצב של שעננות בעקבות ההחלטה של המועצה הארצית לתכנון ובנייה.
קיימות ושעננות לא הולך ביחד, בשום מקרה.
בדיוק, בדיוק. עכשיו לגבי שאלתך, לגבי ההמשך. תראה, אין ספק שהמשבר האחרון הראה לכל מי שעוד לא ידע ולא ראה לפני כן, שהנושא הזה שקוראים לו חוסן עירוני, שלא לדבר גם על חוסן לאומי, אבל חוסן עירוני, כי אני, זה הדפרטמנט שלי, כן? אני לא אחראי על חוסן הלאומי. אבל אני חושב שגם מי שמאזין לזה במישור הלאומי, צריך להתייחס לזה באותה צורה. הנושא הזה של החוסן העירוני, כלומר, היכולת שלנו, שלנו, של הערים, של בני האדם שחיים בערים, של התושבים, של קברניטי העיר והעירייה, היכולת של כולנו לקיים חיים באיכות חיים סבירה עד טובה, לא רק בשגרה, אלא גם במצבי משבר, ועדיין לנהל, כמו שאני אומר, חיים עירוניים, טובים, איכותיים, וגם לשמר את המשאבים שלנו לדורות הבאים, כל הדבר הזה שנכנס תחת הגדרת החוסן העירוני או חוסן לאומי, אם תרצה, כולם הבינו, אני חושב, גם מי שלא הבין עד עכשיו, שזה צו השעה. או זו לפחות צריכה להיות אחת מהמטרות האסטרטגיות שלנו, במוכנות העתידית שלנו, בהכנה שלנו לעתיד לבוא לשנים הבאות.
אני רוצה רגע לדבר איתך על המילה חוסן, בסדר? כי לפני שאתה נכנס לפרטים, המילה העברית חוסן היא משדרת דבר, משהו כמו בונקר. המילה האנגלית resilience לא משדלת, היא משדרת את אותו דבר. resilience אומר שאתה יודע לקבל מכה, להתכופף, ולהתרומם שוב. והמילה חוסן, יש, לא רק בגלל הסמנטיקה, לא הייתי מטריד אותך לדבר על סמנטיקה, יש בינינו, בין אנשי המקצוע, שחושבים שהפתרון זה משהו יותר חזק, יותר גיבור, יותר הנדסי, יותר שלייקס ויותר היסטריה. וזה לא עולה בקנה אחד עם, עם תפיסת העולם של הקיימות.
אני מסכים איתך לגמרי, אין ספק שאולי צריך למצוא איזה מושג או מילה יותר מוצלחת לזה בעברית, אני מסכים איתך, אכן, אני חושב שזה לא רק, גם אם אני עושה תרגום, קשה לעשות תרגום, אם עושים תרגום ישיר, אז אפשר לדבר על, על סוג של עמידות והסתגלות.
איתנות.
אפשר להגיד איתנות, ואני רוצה להגיד לך משהו, תשמע. זה שילוב לא רק של של יכולת עמידות ואיתנות, אלא זה גם באמת גם יכולת של הסתגלות, כיוון שאנחנו כולנו מכירים את זה, גם כולנו ככה קצת למדנו וקראנו על כל נושא הברירה הטבעית, שלא בהכרח החזק הוא השורד, שזה טעות לחשוב שהחזק הוא השורד, אלא דווקא זה שמסוגל להסתגל לשינויים ולמצבים חדשים, דווקא הוא זה ששורד, לאו דווקא החזק במובן השרירי והמוצקות החומר שלו, כן? אלא לעתים דווקא זה שיודע להתגמש, זה שיודע להתאים את עצמו למצבים חדשים, בצורה טובה יותר, ביתר סעט, אז הוא דווקא זה ששורד וממשיך הלאה, ואנחנו רואים את זה גם בכללי הברירה הטבעית של דרווין, ואנחנו רואים את זה בהרבה נושאים ותחומים אחרים. ולכן אין ספק שכשאני אומר חוסן, אז המילה, אני מסכים איתך, היא לא מוצלחת, וזה גם אמור, לפחות מה שאנחנו מתכוונים אליו, אמור לכלול גם את ה... סוג הזה של האיתנות או, 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 או היכולת עמידות, אבל גם את יכולת הגמישות. את הגמישות, היכולת שלנו להתכופף אולי בבוא הסערה, בעת הסערה, דווקא להתכופף קצת, להתקפד אולי בתוך עצמנו, ולאחר מכן לזקוף את הראש, להיפתח מחדש, ולאו דווקא לעמוד יציבים וסקופים מול הסערה.
זה כולל המון דברים, המונח הזה, ואין לנו זמן לדבר על כולם. אולי תדבר איתנו בעיקר על אלה שקשורים לתכנון ובנייה פיזית, כי בזה המועצה עוסקת ובזה רוב קהל המאזינים שלנו עוסק. ופחות נושא של התארגנות העירייה מבחינה מוניציפלית.
תראה, כמה דברים אני באמת אשמח לומר פה בהקשר הזה. דבר ראשון חשוב לי לידע את כל מי שמאזין לנו, שאנחנו ממש בימים אלה נמצאים בשלבים האחרונים ביותר של גיבוש מסמך ממש ברמת עבודת דוקטורט, מסמך גדול מאוד שיצא כהמלצה שלנו, מסמך המלצות שעוסק בחוסן עירוני בזמן שגרה ובזמן משבר. המסמך הזה עומד לצאת בתוך ימים ספורים לכל הרשויות המקומיות בארץ. המסמך הזה יכלול התייחסות ל-13 תחומים בחיי העיר, בעבודת העיריות והעיר והתושבים, והוא יכלול בתוכו איגום די נרחב של ידע מהעולם ומהארץ, מערים שונות בעולם, מערים שונות בארץ. אגב, לא רק בהקשר הקורונה, אלא בכלל לגבי, כשאנחנו מדברים חוסן עירוני, אנחנו מדברים על כל סוגי המשברים האפשריים, גם משברים שאנחנו לא מסוגלים לחזות אותם כעת. למשל, אנחנו מתייחסים במסמך הזה למשברים שהם משברים זמניים, לעומת משברים מתמשכים, משברים מפתיעים, לעומת משברים שאנחנו רואים אותם מתקרבים, שהם לא יפתיעו אותנו, אנחנו פשוט יודעים שיגיעו ומתי. אנחנו מתייחסים במסמך הזה לקשת רחבה מאוד, ובעצם מה שאנחנו מציעים לעיריות בישראל, זו סוג של תוכנית עבודה. זו מסגרת לאסטרטגיה עירונית בתחום של בניית חוסן עירוני, גם בזמן, גם בזמן רגיל וגם בזמן חירום, וגם תוכנית עבודה מלאה לאיך להתארגן על זה מבחינת צוותי עבודה, מה השלבים שצריך לנקוט בהם, או לפעול על פיהם, ובאילו תחומים צריך לגעת, ולא רק באילו תחומים, אלא אנחנו ממש מציעים הצעות ורעיונות מהניסיון הבינלאומי ומדברים שחשבנו עליהם בחודשים האחרונים עם מומחים שונים, הצעות ורעיונות לפרויקטים ממשיים. אוקיי, כלומר, זה יהיה מסמך די רחב וכיף. המסמך הזה, כמו שאמרתי, הוא ייגע ב-13 תחומים, החל מ... ההיערכות הפנים עירונית, דרך הנושא התקציבי, איך מנהלים תקציב משברי, איך נערכים עם התקציב הרגיל השוטף שלנו למשברים, זו בעיה מאוד קשה שמעניינת את העיריות.
אנחנו צריכים לחתור לסיום, אז לא נוכל למנות אפילו את 13 הנושאים, נסתפק בסוג של טיזר לכולם, כי ברגע שזה יתפרסם, הרי כל מאזינינו ייכנסו ויקראו. תן לנו אחד או שניים נושאים
שקשורים הבנייה
לקשום הבנייה הירוקה, ובזה נסיים.
אז אני מכניס פה גם בתחום הבנייה...
את התכנון העירוני כמובן.
התכנון העירוני והמרחב הציבורי. אז פה בהחלט אנחנו מכניסים כמה אלמנטים, אלמנט מאוד מאוד חשוב, אנחנו קוראים לו עירוניות טקטית, מושג מוכר, זה לא המצאה שלנו כמובן. הנושא הזה של עירוניות טקטית, מה עושים לא רק במצבי משבר, אבל גם כדי להיערך למצבי משבר, ומה עושים בזמני שגרה, איך אפשר לקחת ולהפוך את הפירמידה, לצמצם קצת העדיפות המוחלטת שאנחנו נותנים לצערי הרב לרכב הפרטי, ומקדישים יותר מהמרחב הציבורי לטובת הליכה ברגל, לטובת רכיבה על אופניים, באמצעות עירוניות טקטית, לאו דווקא באמצעים די זולים, שאנחנו כבר רואים אותם קוראים בשבועות, בחודשים האלה, גם בארץ וגם בעולם. נכון? אז זה למשל יהיה פרק נכבד. אנחנו מדברים למשל על תכנון קומפקטי, אנחנו מדברים על שיטת תכנון שתאפשר לכל שכונה בטווחים של 100 עד 500 מטר בעצם לייצר לעצמן תכנון כזה שיאפשר בכל שכונה לספק לעצמה במצבי משבר הרבה מאוד מהשירותים, אני לא יודע אם את כל השירותים, אבל חלק ניכר מהשירותים שלה. אנחנו מדברים הרבה על חשיבות המרחב הציבורי, הטבע העירוני, איך אפשר לשפר אותו, לחזק אותו, איך אפשר לשפר את המרחב הציבורי שיגביר את איכות החיים העירונית, וכמובן בנייה ירוקה, זה תנאי, מבחינתנו תנאי הכרחי, תנאי בל יעבור, שחייבים לקדם את זה, ואנחנו אפילו ממליצים שם על מספר המלצות נוספות שהן מעבר לתקן הישראלי לבנייה ירוקה, כדי לעשות עליית מדרגה, לייצר עליית מדרגה בתחום הזה של הבנייה הירוקה, גם במגורים וגם בתחומים אחרים.
ואנחנו יכולים לסכם בזה שמשבר הוא הזדמנות להשתפרות, נכון?
לגמרי. מסכים איתך לגמרי.
יופי, תודה רבה, איתן, על השיחה הזאת.
תודה לך, אביעד.
אנחנו נשוב ונהיה איתכם בפרק הבא של הסדרה קודחים בראש, בשבוע הבא.
תודה רבה.